מפרקסת. אמיר אורן עם אנשי ביטחון וממשל. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום שוב לעמוס ערן, מה שלומך?
שלום רב.
דיברנו לפני כן בשיחה קודמת על תקופתך גם כנספח לענייני עבודה ויועץ לקונגרס.
קיבלתי אחר כך גם מינוי של יועץ מדיני. קיבלתי מינוי פורמלי של משרד החוץ.
בכך אתה בעצם חנכת את התפקיד, כי אחר כך הוא הפך גם לציר יועץ, ואחר כך לשניים, אחד לסנאט ואחד לבית הנבחרים, או אחד לבחירים ואחד לזוטרים.
אני לבד עסקתי בכל, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, בעיקר באיתור העוזרים השונים. המפתח הוא לא בהכרח הקשר הישיר עם אותו סנאטור קונגרסמן, שהוא גם מאוד חשוב, אבל המפתח העיקרי הוא הקשר עם אותו סנאטור, לסנאטור יש בממוצע כ-30 עוזרים, שהם מתחלקים לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה Administrative Assistants.
AA.
Legislative Assistants.
LA.
ו-PR people שצריכים להדיר את שמו, כדי שיהיה לו איזשהו משקל פוליטי ומורשת, עם חקיקה על שמו, כל הדברים האלה. הקטגוריה הראשונה, צריכה לחבר בינו לבין אזור הבחירה שלו. צריך לזכור שבחירות הן ישירות, לבית הנבחרים בכלל זה כל שנתיים, אתה רק מתיישב, אתה מתמודד מחדש.
ולאסוף כסף.
ולאסוף כסף ותמיכה, וסנאט מקבל ביום 1,000-1,500 מכתבים מהקונסיטיוסי שלו. מישהו צריך לעבור על כל הדברים האלה, מישהו לטפל בדברים האלה. אז כל הקבוצה של האקזקוטיב, של העוזרים בקטגוריה הזאת, עוסקים בפתרונן בעיות, למשל, אפילו דבר, לא, לסנאטור יש זכות להמליץ על
לאקדמיות הצבאיות.
לאקדמיות הצבאיות, לווסט פוינט, למקומות אחרים, ויש להם מקומות שמורים להם כזה, הם מקבלים המון פניות מכל מיני דברים.
גם מה שחשוב באקדמיות הצבאיות האלה למיניהן, זה לא כל כך הקריירה הצבאית, אלא שזה חינם, זה חוסך $200,000 למשפחה.
זה חינם ונותן לך גם בסיס מאוד חזק, וכל מה שקשור בזה. והרבה דברים, טיפולים רפואיים מורכבים, ותעסוקה, והמון בעיות. ובעצם אתה רואה בו כתובת, זה הבחירות הישירות האלו. ואם אתה, יש ביטוי שהשתמצו בו שמה, he got photomac fever. הוא קיבל חום מפוטומק, הוא כבר לא מעניין אותו האזור. מי שמקבל פוטומק פיבר, אין לו שום סיכוי להיבחר מחדש.
כן, הוא גם נחשב ממסד, ולא מי שבא לתקן.
נכון, אותו. ואז מאוד, לכן אלה שעוסקים בקשר עם הבוחרים, ברמות שונות, בין אלה שיכולים לעסוק בתרומות, ואלה שיכולים לעסוק בדברים אחרים, מאוד משמעותי. Legislative Assistant עוסקים בכל הקטע הזה של חקיקה. אז הם נעלים מסע ומתן עם העוזרים של סנאטור אחר, ומעלים כאן רעיונות, אם יש נושא מרכזי, נגיד, חוץ סביבה. בוא נעלה איזה חקיקה של מגבלת על חוץ סביבה, אתה נכנס אבל לקונפליקט עם התעשיות, עם האחרים, איך אתה בונה את כל הקונצנסוס הפוליטי הזה כדי להשיג את העניין, והתנאי הוא כמובן שהחוק יהיה על שמו. ואז יודעים מי הוא, רוב החוקים זה על שמות, יש לך ים של חוקים.
אז אם כך,
ספר. סליחה, בכל השלישי זה הנושא של PR, איך אתה בכלל שומר על הביתונות הכללית, המקומית ואחרת.
אבל רגע, תחזור לקטע השני, שגם יש, אתה מצויד בתיעוד של ההצבעה, רישום ההצבעה המקורי, של מה שנקרא אז תיקון ג'קסון, ג'קסון היה סנאטור, ג'קסון וניק, וניק היה חבר בית הנבחרים, צריכים שיהיה אחד מכאן ואחד מכאן, או לפעמים שיהיה דמוקרט ורפובליקאי, והתיקון הזה שהתנה הטבות סחר של מדינה מועדפת ביותר לברית המועצות, בשיא תקופת הדטנט שעליו עמלו ניקסון וקיסינג'ר, הוא התנה את זה בזכויות מסוימות ליהודים בברית המועצות.
לא מסוימות, זכות לעלייה לארץ.
זכות להגירה שישראל נתווה אליה, לא רק ליציאה, אלא גם לכניסה אליה. זה קצת הפריע למרחב התמרון של ממשל ניקסון, אבל אתה, מטעם השגרירות, מטעם הממשלה, התעקשת עליו. מה אתה יכול לספר על האירוע הזה?
הנושא של יהודי ברית המועצות הפך לנושא די מרכזי בפעילות שלנו. היה נציג קבוע, היה נחמיה לבנון, שייצג את ה...
כן, את נתיב, את אבל, נתיב. ש, אבל שם גם היה תא שנקרא בר, של ברית המועצות.
נכון. ובסופו של דבר, בהתייעצויות שקיימנו באופן שוטף, חשבנו איך אפשר לסייע בעניין הזה, ואז העליתי את הרעיון שהוא נעשה משהו בקונגרס בהקשר הזה, שהוא יותר מחייב, שהוא לא רק... ונפגשתי עם ריצ'רד פרל קודם כל, משום שהיה...
עוזרו של ג'קסון.
עוזרו של ג'קסון, שהיה באמת יד ימינו בהקשר הזה, ומאוד חיובי ופתוח לכל היוזמות האלה. וביחד חשבנו איך ליצור איזושהי חקיקה בהקשר הזה, וחשבנו גם לשתף מישהו בית הנבחרים, ואז עלה רעיון שיש קונגרס יחידי שנולד במזרח אירופה באותה תקופה, אותו וניק, צ'רלס וניק שמו היה, מאוהיו נדמה לי, היה לו עוזר יהודי בשם מרק טליסמן, קשרנו למרק טליסמן, נפגשנו איתו, והעלינו ביחד את היוזמה הזאת. הצגנו את זה בפני ג'קסון, והוא לא התנגד לזה, אבל מיד כשהתחילו לדבר על זה, הייתה התנגדות מאוד חריפה מצד, היה נציג של ה-State Department, גם כן הלובי של ה-State Department, הוא נמצא בקונגרס כל יום, והוא בודק כל מה שנעשה, היה שם צוות לא קטן שלהם, ושמעלו על העניין הזה, הם נחרדו, אנחנו באמצע הדטנט, אתם מכניסים לנו מקלות בגלגלים.
הרפובליקאים שנחשבו יותר קשוחים, היו בתקופה יותר מתונים, לפחות מהאגף של ג'קסון, שאיגף אותם מימין.
נכון. אבל בסופו של דבר, ג'קסון אמר, תכינו איזשהו סעיף לחקיקה בעניין הזה, ואז ריצ'רד פרל הגיע לביתי בוושינגטון, ישבנו לילה שלם, ועבדנו על ניסוחים שונים, דברים שונים, הצגנו את זה לג'קסון, הוא קיבל את זה, והתחלנו לגלגל את כל העניין הזה. ובסופו של דבר, ביום שצריך להצבעה בסנאט, הוא שוב ביקש שאני אשאר במשרד שלו, אם הוא יצטרך אותי בזמן הדיונים בהקשר הזה, שאני אעמוד לרשותו, והוא חזר עם חיוך מאוזן לאוזן, והביא את הטלי, טלי זה דף ההצבעה המקורי של ההצבעה.
לא קשור לטליסמן, כן, העוזר של וניק.
נכון. והמקורי כתב שם דברי הערכה אליי, ואסף את הסטאף שלו, ומיד ביקש לעשות מסגרת לעניין הזה, ועשינו שם איזה טקס כזה קטן, ונתן לי את זה, והוא אומר, it's almost around legislation, וכו' וכו'.
זאת אומרת, יש לך...
היו הרבה מתיחויות עם קיסינג'ר במהלך הדרך, והיו לו גם פגישה איתו בעניין, וקישנר ביקש אותו לדחות את כל העניין. הוא לא רוצה להיראות שהוא נגד זה, אבל הוא אמר לו, זה לא הזמן.
כי היו פגישות של ניקסון עם ברז'ניאב.
ובסופו של דבר, ג'קסון התעקש, והדבר הזה עבר, וניקסון, וקיסינג'ר התאים את עצמו לצרכים האלו.
זאת אומרת, יש על שמך לא רק טייסת פנטומים, אז את הטייסת 69 הראשונה, ו-201, אלא גם חקיקה, זה הישג לא רע ל... ליועץ לענייני קונגרס ונספח.
נגיע עכשיו למשרד ראש הממשלה. תראה, הדבר המרכזי שעסקתי בו מיד שבאתי, היה מסע מתן להסכם הביניים בין ישראל לבין מצרים.
אז רק כדי לסדר את לוח הזמנים. רבין נכנס לתפקידו ביוני 74.
כשר עבודה.
לא, נכנס לממשלה בתחילת 74, אבל נכנס לתפקידו כראש ממשלה ביוני 74, ממש בחתימת הסכם ההפרדה עם סוריה, שהיה יום קודם, והוא מצא שם את מרדכי גזית כמנכ״ל משרד ראש הממשלה, ולהבדיל ממה שקרה בשנים אחרות ותחת ממשלות אחרות, מנכ״ל משרד ראש הממשלה היה אז בעיקר איש מדיני. לא רק תאם את עבודת המשרדים האחרים, אלא היה איש מדיני מסוגו של יעקב הרצוג, ומרדכי גזית ושמחה דיניץ, ואתה באת כדי להיות גם יד ימינו בנושאים המדיניים.
לא רק זה, המינוי שלי היה כפול, גם כמנכ״ל משרד ראש הממשלה ויועץ מדיני. כלומר, היה מינוי כפול בהקשר הזה. והאמת היא שבתקופה הראשונה, עסקתי בצד המדיני הרבה יותר מאשר בכל דבר אחר. הייתי מגיע גם לעתים קרובות לוושינגטון, כל הביקורים שהיו, היו ביקור מקדים שלי קודם. היה לי גם קשר מאוד חזק, פורד למשל, שהוא הפך לנשיא.
לפני זה היה ראש סיעת המיעוט הרפובליקאית בבית הנבחרים.
נכון, אני נפגש איתו באופן קבוע מדי חודש, אני אחזור לזה אחר כך גם לנושא מאוד ספציפי, אבל בסופו של דבר...
של מכתב ה-76.
גם זה, נכון. אבל בהקשר הזה, בעצם רבין אמר ככה, אני רוצה שתהיה אחראי לכל הצד המדיני של המסע ומתן הזה, אברשה תמיר יהיה אחראי לצד הצבאי, זאת אומרת שאתה תהיה אחראי להכנת כל ניירות הרקע, ואתם שתשתתף בכל הפגישות, אבל אחרי הפגישות ולקראת הפגישות, תכין את כל החומרים שצריכים להיות בהקשר הזה.
אברשה תמיר היה ראש אגף התכנון במטכ"ל ובמשרד הביטחון, שר הביטחון זה פרס, זה לא תמיד עובד עם רבין, ולרבין גם היה עוד יועץ כללי בשם אריק שרון לתקופה קצרה.
אני אסביר לגבי אריק שרון, בצניות אני יכול לומר, זה הרעיון שלי בהקשר של הדיונים הקשים על תקציב הביטחון, זה בעצם היה הרקע לכל העניין.
כשמות הגור עזר לפרס נגד רבין. ונגד רבינוביץ' כשר אוצר.
אני לא נכנס לצד האישי, אבל אני אגיע תכף לעניין תקציב הביטחון. הוא היה נושא מאוד מרכזי בהקשר הזה, האם זה צבא שיש לו מדינה, או מדינה שיש לה צבא בעצם. אבל נחזור לקטע הזה, ואז בעצם...
אריק שרון אמרת.
לא, אני חוזר לקטע הזה של המסע ומתן. היה מסע ומתן מאוד, לילות רבים, בשלט דיפלומסי של קיסינג'ר, שנסע בין קהיר לירושלים, ולפעמים גם לדמשק, כל ההקשר הזה, עליות ומורדות ומתיחויות.
מדובר בהסדר הביניים השני, הראשון כבר נחתם בינואר 74, הכוחות התפנו ארצה ב-18 בינואר 74, וזה כבר ההסכם השני, לפי שיטת הצעד אחר צעד של
נכון.
קיסינג'ר.
ההסכם הראשון, צריך לזכור, שהוא היה הסכם יותר צבאי, והמצרים כל הזמן כבר אז עשו כל דבר שזה לא יקבל איזשהו תוקף מדיני להקשר הזה, וצריך לזכור שמי שחתם עליו זה שני הרמטכ"לים, ולא איזשהו מימד מדיני.
דדו וגמאסי.
נכון. אבל המסע ומתן השני לגבי הסכם הביניים, נחתם ב-1 לספטמבר 75, היה הסכם מאוד מאוד משמעותי, רחב, היו לו גם מכתבים שלא התפרסמו חסויים אז, בין רבין לבין פורד.
התפרסמו אחר כך, כולה לגבי הגולן.
לגבי הגולן ולגבי אספקת מטוסים ואספקות נוספות, כל מה שקשור בדברים האלה. אבל ההסכם הזה נכנס סעיף מאוד מיוחד, שבעצם בא וקבע, this agreement will be superseded by a peace agreement. כלומר, זה ההסכם האחרון לפני הסכם שלום. ולהשגת...
אגב, גם כפי שידוע לך ודאי, סדאת... אמר את זה גם על דרך השלילה, הוא אמר, בתוך 3 שנים, אם לא נתקדם מההסכם הזה לשלום, תהיה שוב מלחמה.
אבל הוא אמר את זה לעתים מאוד
קרובות. כדי להפעיל לחץ.
לא, אבל הוא אמר את זה, יש לו לקחת את זה ברצינות, הוא אמר, 71 יהיה שנת ההכרעה, לא קרה שום דבר, 72 שנת ההכרעה, לא קרה שום דבר.
לא, אבל 3 השנים שאחרי 75. לגבי הסכם הביניים...
נכון, אבל אני מדבר כבר...
כן, אתה מדבר גם קודם.
לפני זה. כן. משום שבסופו של דבר זה היה חלק מהברוך שהיה כאן בהקשר הזה. אולי אתייחס לזה בקיצור גם להיבט הזה, שהוא מאוד משמעותי כמובן. אבל זה היה המאמץ העיקרי בעצם למסד איזושהי מערכת שיש לה גם מימד מדיני לקראת אפשרויות למסע ומתן בהמשך הדרך.
אז ספר רגע על מכתב ה-76, כי זה אירוע מאוד מעניין ומשמעותי ביחסי ישראל קונגרס ממשל, כאשר במרץ 75, כשקיסינג'ר חוזר מהמזרח התיכון עם כישלון שלא היה רגיל לו, הוא מאשים את הממשלה ואת רבין אישית בהכשלת המסע ומתן. לרבין היה מצב פוליטי קשה, הוא היה תלוי במפדל, הוא היה תלוי בגורמים יותר קיצוניים ממנו, גם במפלגתו, והוא לא הצליח להעביר את טיוטת המסע ומתן. ובחודשים האלה של קיץ 75, אתם, כולל אותך, אתם מצליחים להחתים 3/4 מהסנאטורים, 76 מתוך 100, על מכתב לנשיא פורד, שתוחם לו את גבולות הגזרה של הלחץ על ישראל, בתקופת מה שאז נקרא re-assessment, הערכה מחדש.
תראו, הנושא הזה היה גם כן מאוד רגיש. אני עדיין לא נכנסתי לתפקיד באופן פורמלי. הייתי במפתחים, ואז הוא פנה אליי, והציג לי את כל הדילמה הזאת, והציע שאני אסע לוושינגטון, אינקוגניטו בשקט, אני אבוא דרך המקבית, אני אתן איזה הרצאה או שתיים למסגרת של הבונץ או משהו כזה, ופגש עם כל אלה שאני הייתי בקשר כל הזמן.
בידיעת השגרירות?
זה חלק מהרגישות של העניין. אבל בתיאום מסוים עם איפאק. משום שבקונגרס המשקל הוא בעיקר של איפאק.
אבל שגריר ממולח כמו דיניץ ידע די כל מה שקורה.
הוא ידע. אני דאגתי גם לידע אותו בכל העניין. אבל הייתי במצב עדים, לא הייתי בתפקיד פורמלי בהקשר הזה, אבל הוא נעזר במערכת היחסים שהייתה לי על פני שנים ארוכות בקונגרס, הוא חשב שאני מאוד מתאים לעניין הזה. ואז נסעתי לוושינגטון, אחרי שגמרתי את המחויבות שלי לבונץ, ונפגשתי עם אותם אנשים, ושוב עם ג'קסון ועם אחרים, ואז הגענו את המכתב הזה, שבעצם, שהיה re-assessment, וה-re-assessment גם בעצם עצר את ההספקה הצבאית לארץ, ונכנס פה לאיזשהו משבר בעניין, חיל האוויר תלוי בחלפים, ותלוי בסיוע והתאומים השונים, וכל מה שקשור בזה, והמכתב הזה של שני שליש של הסנאט, היה לו אימפקט מאוד חזק, המסע מתן התחדש אחר כך, נהס גם לתפקיד, ולקחתי חלק בכל החלק הפורמלי של העניין הזה, ובעיקר גם לחלק הזה, ש-this agreement will be superseded by a peace agreement.
איך רבין ניהל את הממשלה מול פרס, מול שר החוץ אלון, שהיה קודם המפקד שלו בפלמ"ח, במידה מסוימת אפילו הפטרון הפוליטי שלו?
אני לא יודע אם הפטרון הפוליטי שלו זה הגדרה נכונה.
לפני כן, בשלב הקודם.
גם לפני כן, למרות המתחים שלו עם דיין, בדואר הפנימי, הוא ראה לי יום אחד פתק ששלח לו דיין, שהוא מקווה לראות אותו ליד שולחן הממשלה. זה היה של דיין.
כשהיה בשגרירות.
כשהיה בשגרירות, בשלבים חצי שנה, שנה לפני שחזר לארץ. זה בא מצד דיין, זה לא בצד מצד מישהו אחר. התחשב בעובדה גם שבעצם גולדה לא ראתה את זה בעין יפה, את כל העניין הזה, וצריך לזכור גם, אני מוכן להדגיש את זה, שהשר היחידי, שבעניין שר העבודה, שהצביע נגד מסקנות ועדת הגרנט, באימות מאוד חריף עם גולדה, ועם יעקב שמשון שפירה, שהיה שר המשפטים, שתקף אותו מאוד חריף, הוא אמר, זה ועדה שהממשלה הקמה, והממשלה לא יוכל להפנות לעורף, והיא צריכה לקבל את ההמלצות שלה, והוא קם ואמר, אני לא מוכן לתת יד למהלך שרק הצבא השם.
כן, הוא לא הבין, הוא הבין, אבל לא היה אכפת לו, שבעצם הוא אומר לגולדה, את ודיין,
נכון,
אחראים.
לכן הם, תראה, הם בנו את ועדת הגרנט, שהזכרה מתאריך עד תאריך, כדי שלא תיכנס בכלל.
לתחום המדיני.
גם לא לאורך המלחמה, למתאריך מסוים, עד תאריך מסוים במהלך המלחמה.
עד 8 באוקטובר.
וכל התהליך לפני זה שהביא למלחמה, בכלל לא עלה לסדר היום באותה תקופה. היוזמה המצרית לשלום שהייתה בפברואר 73, 25, 26 לפברואר 73.
חפז איסמאיל.
חפז איסמאיל ועוד מגעים אחרים בהקשר הזה בכלל לא עלו. מישהו דחה אותו. ניתר להזכיר שגולדה לא שיצאה את הממשלה ביוזמה הזאת. היא כנסה את המטבח, והתקנה את המטבח בהקשר הזה. ואז גלילי אמר באותה התייעצות, אמר...
באפריל.
נכון, והוא אמר, אם לא נתקדם בעניין הזה, תהיה מלחמה. ואז דיין קם, שר ביטחון, מר ביטחון, אמר, מלחמה? המצרים? יש להם בכלל אופציה צבאית? הם מסוגלים בכלל...
אגב, אתה כשהיית בוושינגטון, בשנתיים האחרונות שלך שם, הנספח הצבאי היה אלוף אלי זעירה.
נכון.
איך התרשמת ממנו?
תראה, אני אספר את מה שהיה בפועל זה. דדו הגיע לוושינגטון. והוא בא בעצם להציע בין היתר לאלי זעירה להתמנות לראש אמ"ן, בלחץ של שר הביטחון משה דיין. אני חושב שדדו לא היה שלם עם המינוי הזה, אבל זה היה באמת לחץ מאוד רציני של דיין, שגם ראה את אלי זעירה כאחד המועמדים לרמטכ"לות לאחר
דדו.
דדו. ורבין סיפר לי שהם קבעו ארוחת ערב, הוא קבע ארוחת ערב עם דדו, ומזמין אותי להצטרף אליו.
בלי אלי.
בלי אלי. זו הפגישה, אמרתי, תשמע, תשמע, ותקדיש לו קצת זמן, תספר לו מה קורה בוושינגטון, אולי תיקח אותו אינקוגניטו לקונגרס, ותראה לו את הדברים. למחרת אני ביליתי אותו הרבה זמן בקשר הזה.
קיץ 72.
כן, ואז הוא בא ואמר לרבין שהוא עומד להציע לאלי את כל העסק הזה, ועשיתי טרמפים, הוא לקח אותי מהבית והחזיר אותי הביתה, ברכב שלו, ואחרי שנפרדנו, אמרתי לו, תראה יצחק, או שאלי יהיה הצלחה מסחררת, או שיהיה אסון נוראי, אצל אלי אין אמצע, או שחור או לבן, אין אפור באמצע, אנחנו חיים בעולם האפור בסופו של דבר. The rest is history, אני לא נכנס לזה.
כנספח צהל הוא היה הצלחה?
אני חושב שהוא עשה את עבודתו מאוד בנאמנות, אני ראיתי שברעיונות שהוא אמר שהוא היה לוביסט של הביטחון, הוא היה לוביסט של הביטחון, אבל היה לו קשרים די טובים, הוא איש עם ראש ועם יכולת אנליטית מצוינת, הוא יצר קשרים אישיים טובים, אני חושב שהוא היה נספח מצוין.
אז תחזור ליוזמת סדאת באמצעות חפז ישמעאל, הזמן לא מאפשר להרחיב, אבל לפחות את המסקנות שלך, גם בדילוג על האירועים ועל התאריכים, נקבל את גרסתך כאמינה, כמה פסקאות על מי לדעתך אחראי למחדל המדיני שהביא למלחמת יום הכיפורים.
תראה, אינני יכול לומר בוודאות שאפשר למנוע את המלחמה, אבל אני יכול לומר בוודאות שלא הייתה התייחסות רצינית לבחון את האפשרות לעומק של היוזמה המצרית, בעיקר כתוצאה מהבחירות שעמדו בפתח.
בסוף אוקטובר 73.
30 אוקטובר 73. הפגישות החשאיות עם חפז ישמעאל והצוות שלו, אגב שניים מהצוות שלו הפכו במרוצת השנים לשרי חוץ מצרים, שהוצגה היוזמה הזאת, אז בעצם חפז ישמעאל פתח ואמר את הדבר הבא. מצרים איננה יכולה לחתום הסכם שלום עם ישראל, מאחר מצרים היא עומדת בראש העולם הערבי, היא בעצם, הליגה הערבית ממוקמת בקהיר, ולפני שבמקביל לא הייתה פתרון לנושא הפלסטינאי ולהסדר כולל, מצרים לא תוכל לחתום הסכם שלום עם ישראל. אבל, ופה אני מדגיש את האבל, אבל, we offer a different definition. Instead of a peace agreement, a state of peace. מצב של שלום. והיה ויכוח גדול על מה זה, הוא הציג את ה... אין לנו זמן להרחיב, היו חמישה עקרונות שבנו על המצב של השלום הזה, כאשר הלוז שלו היה בעצם הכרה ישראלית פורמלית, שסיני היא טריטוריה מצרית, וישראל באופן עקרוני, באופן מעשי, תפעל לפינוי כל סיני.
כל זה, לא מיידי, אלא...
כל זה יכול לעשות בשלבים, בשלבים שהתחשבו בצרכים גם של ישראל, היה ויכוח על, על כמה זמן התהליך הזה, ובעצם, במידה והעיקרון הזה מקובל, אז אפשר להתקדם.
בעצם מה שהיה חשוב לסדאת...
הוא נתן דוגמה מאוד מעניינת. הוא אמר, תראה, שאני נכנס לאוטובוס שנוסע לקהיר, אז יש תחנות ביניים בדרך. אז יש תחנות ביניים, אבל אני יודע מה המטרה, אני יודע לאן אני מגיע.
מה שהוא רצה, סדאת, זה שתהיה הכרה פומבית, הצהרתית, בכך שסוף התהליך הוא פינוי כל סיני. הוא רצה גם ערבות אמריקאית, שזה חלק מההצהרה, כי הוא רצה לעבור מהחוג הסובייטי לאמריקאי.
רצה סיוע אמריקאי, וסיוע, הרבה, מעבר לערבות.
וסיוע אמריקאי, ומה שאחר כך נקרא אינפיתח, פתיחת הכלכלה האמריקאית, נכון. למערב.
המצרית למערב.
המצרית, והביצוע, המימוש יכול היה להיות מדורג, היה מה שיותר חשוב גם לכבוד המצרי, היה שיהיה ידוע ברבים, שבסופו של דבר ישראל נסוגה מכל סיני, כולל שרם השייח, כולל פתחת רפיח, אז עדיין לא הייתה ימית, אבל דובר על כך בקיץ שלפני, במסמך גלילי, בסך הכל, אילו ישראל קיבלה אז, את הדרישה הזו, והתחילה במקביל גם בתהליך דומה מול ירדן, לוחסן פלסטינים, ייתכן שהמלחמה הייתה נמנעת.
תראה, אני רוצה להדגיש בהקשר הזה, מה שחפז ישמעאל אמר בסעיף החמישי של העניין, זה לוח הזמנים. לוח הזמנים היה הנושא הקריטי ביותר בנושא. אנחנו לא הבנו, על איזה הר געש יושב סעדת. הוא הכריז, 71 שנת ההכרעה לא קרה כלום. 72 הכריז, שנת ההכרעה לא קרה שום דבר.
ואז הוא סילק את הסובייטים באמצע השנה.
המצב הכלכלי הלך והידרדר. בכלל, מצרים זאת מדינה ללא פתרון אמיתי. לנתם הסכם השלום עם מצרים, יהיו 47 מיליון מצרים. היום הם 110, הם גדלים ב-2 מיליון בשנה. אין מדינה שיכולה להתמודד עם בסדרי גודל כאלו. הוא הבין שהוא צריך להגיע לאסם האמריקאי, הרוסים אולי טובים עד מלחמה, אבל לא מעבר לזה. גם מלחמה היו לו הרבה בעיות. הרוסים בכלל היו, לא ראו בעין יפה את עצם המינוי של סעדת, היו מתחים כל התקופה.
ניסו להפיל אותו ולהשליט את עלי סברי.
עלי סברי, רצו את עלי סברי, וסעדת בתבונה מבחינתו הכניס אותו לכלא כעבור 6 חודשים. ובכלל כוחו הייתה חולשתו, כאילו היה חלש, אבל הוא בעצם מאחורי הקלעים יחזיק את המושכות חזק מאוד ביד. אבל בפועל מה שקרה זה, הם אמרו לוח הזמנים עד מאי, צריך להגיע להסכם עקרונות, ובנציגה הישראלית הראשונה מאזור התעלה ופתיחת התעלה, כולל שייט ישראלי עם ערבויות בינלאומיות לשייט ישראלי, מ-1 לאוקטובר, 73.
כשבאמצע יש פגישה נוספת של ניקסון וברז'ניאב בסן קלמנטה, בקליפורניה, וישנה עצרת אום, אלה תאריכים, בזירה האמריקאית, רוג'רס מתפטר, ולאחר מאבק מסוים, קיסינג'ר מתמנה, אבל...
באוגוסט הוא התמנה
כן, נכנס לתפקיד ב-22 בספטמבר, כבר ממש ערב המלחמה, לוח הזמנים מבחינת סדאת, גם אחר כך בחיבור עם אסד, גם במגע עם המלך פייסל, כדי לוודא שיהיה חרם נפט, כל זה מתרחש, טופי המלחמה מתחילים לרעום, וישראל אדישה.
אני רוצה להסביר. סעדת התקדה בעלר בשני מסלולים מקבילים מההתחלה, מהנאום הראשון שלו במועצת העם המצרית, אחרי הכישלון הנוראי של 67 מבחינתם, שהכניס את כל המדינה לדיכאון, ועמר התאבד, ונאסר התפטר וחזר בו, וכל המהלך הזה, בעצם זה הנאום המרכזי שלו היה, זה החזרת סיני והכבוד הלאומי שנרמס. ומיד לאחר מינויו, הוא נכנס, הפעיל שני מסלולים מקבילים.
מדיני, כשנאצר מת בספטמבר 70.
28 והוא, לספטמבר 70.
והוא כסגן נשיא היורש.
היורש. יש פה אפיזודה מאוד מעניינת בהקשר של קיסינג'ר. אני חוזר לוושינגטון בקיצור נמרץ. כשנאצר נפטר ב-28...
בספטמבר
70. כמה ימים לאחר מכן ישבתי בחדרו של רבין בשגרירות, וקיסינג'ר צלצל לו ואמר לו שהוא חזר זה עתה מהלוויה של נאסר, הוא ישמח לשתף אותו ברשמים שלו.
כן.
ותוך זמן קצר מאוד הייתה הפגישה, ואמר לו בין היתר, תראה, אבל אמיתי, מיליוני אנשים ברחובות, בכו, וסידרו לי איזה פגישה עם המחליף שלו, לפני שחזרנו, היה שמו איזה אנואר אחד, גמגם, אני לא יודע, כולם אומרים לנו שהוא יהיה איש ביניים, 6 חודשים, 9 חודשים גג, לא יהיה לו איש חלש, לא מצאו, יש שתי קבוצות חזקות, עלי סרבי מצד אחד, קבוצה של לאומנים מצד שני, מצאו איש ביניים, שהיה גם סגן, ושבוש הפרלמנט זה התקופה. אני קופץ עכשיו מחוסר זמן, ל-75. יש שם קיסינג'ר לילות שלמים. ואז הוא אמר לנו את המשפט הבא. המנהיג הכי משמעותי במזרח התיכון, זה אנואר סאדאת. ומעניין, בספר שהוא פרסם עכשיו, ספרו האחרון,
הלידרשיפ.
לקראת המאה של, יום הולדת המאה, הוא פרסם ספר על 6 אישים, שהשפיעו לעולם, שהיה לו קשר אישי עם כל אחד מהם. ואחד מהם זה סאדאת. לסעדת הוא מקדיש 120 עמודים, הספר הזה.
לזכותו של קיסינג'ר צריך לומר, שבתקופה שעליה הוא דיבר כשהוא חזר מההלוויה, הוא לא עשה כלל במזרח התיכון, למעט,
נכון.
מיד, למעט קצת לפני כן.
לא, משבר... הנושא היה וייטנאם, הנושא היה להגיע להסדר בווייטנאם.
והוא גם לא רצה לריב עם רוג'רס. למעט משבר ספטמבר השחור, באותה תקופה עם ירדן, ששם לרבין היה תפקיד חשוב בגיוס העוצמה הישראלית.
מאוד מאוד, מאוד משמעותי היה. אבל אני חוזר לנושא של היוזמה המצרית. חפז ישמעיל אחר, לקראת סוף הפגישה אמר, אני לא עוזב את וושינגטון עד שאני לא נקבע תאריך לתשובה שלכם, ישראל, אתם, ליוזמה הזאת.
כל זה יומיים שלושה לפני שגולדה מבקרת, אצל ניקסון באותו אחד במרץ 73.
לא, התכנון, הביקום עם ניקסון לא נקבע מראש. אני אסביר, תכף אני אסביר. זה הכל בעקבות הפגישה הזאת. ומה שקרה בפועל זה, שחפז ישמעיל סיים את הפגישה ב-26 לפברואר 73, לקראת הערב קיסינג'ר טס לוושינגטון, פגש את ניקסון, הציג לו את היוזמה המצרית, ניקסון אמר לו, in so many words, it's time to squeeze the old lady. יש פה איזשהו, הם חשבו שיש פה איזה חוט שאפשר לגלגל אותו באיזושהי צורה. למוחד בבוקר, הוא התקשר לרבין, הזמין אותו לבוא למשרד, נתן לו תקציר של השיחות שפיטר רודמן הכין, זה העוזר של קיסינג'ר, הכין את העניין, ואמר, אני לא עושה שום, אגב, הפגישה המשך נקבע לעשירי לאפריל, אני לא אעשה שום מעלה מאחורי גבכם, אני רוצה תשובה מכם ליוזמה הזאת.
פגישה בשוויץ.
בבקשה?
הפגישה הבאה עם ישמעיל בשוויץ.
לא נקבע מקום. נקבע שיהיה, 10 לאפריל תהיה פגישה. ומה שקרה בפועל זה, שהוא, רבין הסתגר, קרא את הדברים האלה, עשו לו כל מיני סימונים, וגולדה הגיע לניו יורק, היא בכלל באה לאירוע השנתי של הבונס, או יוג'י, אני לא זכרת מהארגונים האלה. ואז הוא צלצל אליה, הערב למלון, והוא קרא לה קטעים מכל העסק הזה, ואמר לה, בעשירי לאפריל תהיה פגישה, אני מסיים את תפקידי בעוד זמן קצר, אבל צריך לתת תשובה לקיסינג'ר. אז היא ענתה לו חד משמעית. יש לנו בחירות באוקטובר, עד אז אני לא רוצה לשמוע שום דבר שיש בו מרכיב של נסיגה, ואני לא מאמינה בכל העסק הזה, ולא תהיה פגישה בעשירי לאפריל. וכולי וכולי וכולי.
היא עדיין לא החליטה אז אם היא נשארת אחרי מאי, כי היא אמרה שביום ההולדת ה-75 שלה היא מתפטרת.
זאת הייתה טעות הפטלית שהיא עשתה, הייתה יכולה לגמור בצורה אחרת לחלוטין, זה צחוק ההיסטוריה. אבל בסופו של דבר רבין חזר לקיסינג'ר, עם הזנב בין הרגליים, ואמר לו, גולדה לא מוכנה כרגע לדון בנושאים האלה, לא דנו לגופו של עניין שום דבר. היא אחרי הבחירות, היא בחר מחדש, הממשלה מהלך 74 אפשר יהיה אולי לבחון איזה דברים שונים, אבל עד אז הוא מבקשת לא לעשות שום
גם דבר. גם כדי שדיין לא יפרוש.
ואז מה שקרה בפועל זה, שהוא קיסינג'ר אמר לו, שמע, זה נושא רציני, אני לא יכול, אני לא מקבל את זה בצורה כזאת, אני אמרתי לי שגולדה נמצאת בניו יורק, אני אדאג שתיפגש עם ניקסון, היא תגיע לפה, ואנחנו ניפגש, והיא תציג את כל הדברים האלה לניקסון. ואז רבין וקיסינג'ר עבדו כל הלילה על נוסחאות שונות שלא יהיה פיצוץ בכל העניין.
היא באמת הגמישה את עמדתה טקטית, והייתה מוכנה לנסיגה עד הגידי והמיטלה, אבל זה לא ריצה את המצרים, כי העניין לא היה כמה רחוק מהתעלה ישראל תיסוג, אלא ההתחייבות שבסופו של דבר תהיה נסיגה מלאה.
תראו, אני במשך השנים ביקרתי עשרות פעמים במצרים, כל מיני, אני לא, אין זמן להרחיב, נפגשתי עם רוב ההנהגה המצרית, שהייתה קשורה למלחמה, כולל עם גם אסי, יותר מפעם אחת.
גם אסי שהיה ראש אג"ם, ואחרי זה רמטכ"ל.
ביקשתי את זה שהיה שר,
ואחר כך שר המלחמה.
אחר כך המלחמה, וכל מה שקשור בזה.
אם כי התפטר בעקבות ביקור סדאט בירושלים.
לא, זה לא נכון.
אלא?
סדאט פיטר אותו.
אוקיי.
הוא הרגיש שהוא לא שלם עם כל המהלך, והוא פיטר אותו. פעמי התפטר,
שר החוץ
התפטר כמחאה על הביקור, אבל גם אסי לא. ההפך, גם אסי ביקש שהוא יעריך אותו לתקופה מסוימת וסעדת סרב. הוא רצה להגיע לחגיגות של 6 לאוקטובר, של יום השנה למלחמה, וסעדת אמר שהוא מנה אותו ליועץ מיוחד, עד סוף תקופה טוב, שאני נפגש אותו כבר הוא פרש, ואז הוא סיפר לי את כל הפירוט הזה בקטע הזה, הוא אמר לי משפט מאוד מעניין, לששת הימים הוא אמר לי, תזכור, אתם לא ניצחתם 67, אנחנו הפסדנו.
כי הייתה פקודת נסיגה והם ברחו מסיני.
נכון, אבל נחזור לקטע הזה, שגולדה חזרה לארץ לאחר מכן, ושיתפה את אותו מטבח, לא הייתה מודעת בכלל ליוזמה הזאת.
ראש אמן למשל, שותף סוד לזה?
אני חושב שהוא היה מודע לזה, הוא עודכן בעניין הזה, אבל הוא עודכן בעיקר בקטע הזה שזה לא רציני, לא מתקדמים בערוץ הזה, אין שום דבר משמעותי. באותה התייעצות שאמרתי, שגלילי, אלון, דיין, החלק המקצועי היה לפני זה, הם עזבו, ואז היא הציגה את כל הדברים האלה, ואז גלילי חזר ואמר, אם לא נתקדם תהיה מלחמה, ודיין אמר, אין להם אופציה צבאית, לא צריך להתרגש וכו' וכו'. דיין גם אמר לרמטכ"ל להיות מוכנים למלחמה. כלומר, אצל דיין יש... אגב, מצאתי לאחרונה דבר מדהים. השתחררו לאחרונה כל מיני מסמכים של ה-CIA. אפשר להגיע לארכיב של ה-CIA. מצאתי שם שיחת טלפון של דיין לג'ים אנגלטון, שהיה אחד מבחירי ה-CIA.
הידיד.
הידיד. כידוע, ממשלת ישראל קיבלה ב-19 ליוני 67 החלטה לסגת, מוכנות לסגת מכל השטחים פרט לגדה.
סיני והגולן תמורת שלום עם מצרים וסוריה.
ואז דיין, לאחר ההחלטה הזאת, צלצל לאנגלטון ואמר את הדברים הבאים. הקולגות שלי מהממשלה לא מבינים את גודל האסון המתגלגל. השליטה של ישראל בגדה תהיה אסון. אני מצטט ציטוט ישיר. אני מבקש שתארגנו פגישה חשאית עם המלך חוסיין, להגיע להסדר איתו לגבי הגדה. ג'ים אנגלטון הביא את זה לדיק הלם, שראש ה-CIA, הם פנו למק ג'ורג' בונדי, שאז הוא לא היה בתפקיד פורמלי, אבל הוא בא במיוחד, גייסו אותו.
לרכז את קבוצת הפעולה הוושינגטונית.
נכון. ואז פנו לרסק לקיים פגישה, כדי להתייחס ליוזמה של דיין. רסק לא יכול היה להשתתף בסופו של דבר. קצנבך, שהיה סגנו, ניהל את הישיבה. גם אנגלטון הלמס היה בישיבה הזאת, שתמך מאוד במהלך הזה. ואז הסיכום היה שהמלך חוסיין חלש מאוד כרגע, הוא הפסיד חצי ממלכתו ורוב צבאו, זה לא הזמן להיפגש איתו ולהגיע להסדרים, והעסק הזה התמסמס. אבל דיין ראה את השליטה של ישראל בגדה כאסון.
אבל הייתה אז בכל זאת שליחות חשאית נוספת של רוברט אנדרסון, שאמנם אייזנהאו שלח אותו...
לא, זה היה קודם, הרבה קודם.
לא, לא, אנדרסון היה ב-67, בשנות ה-50, ב-56, אבל גם ב-67 הוא יצא לשליחות דומה, לנסות לתווך, ונאצר היה פתוח לזה. לא חוסיין, נאצר.
היה, כלומר, פעולת התגמול הגדולה בעזה, התרפה את הקלפים.
זה, לא, זה כבר בשנות ה-50, אבל גם אחרי 67, היה תחת השם הצופן סנדסטורם, סופת חול, היה מהלך חשאי כזה שלא הבשיל. אז אתה אומר שאילו ישראל... למרות העונה הפוליטית לקראת הבחירות, הייתה נועזת דיה לתפוס את קצה החוט הזה, ייתכן מאוד שהמלחמה הייתה נמנעת.
אני לא יכול לומר בוודאו שמלחמה הייתה נמנעת, אבל לפחות אם הייתה התייחסות רצינית לתוכן הדברים, עם התמודדות עם הנושאים עצמם, בבניית איזה ערוץ הידברות שיכול היה לבנות איזושהי מסגרת, יכול להיות שסעדת היה מקדם את המסלול הזה. צריך לזכור שמה שקרה זה שהפגישה של 10 לאפריל לא התקיימה, התקיימה פגישה ב-20 למאי בפרוור של פריז, עם חפז ישמעיל והצוות שלו עם קיסינג'ר, ושם בעצם קיסינג'ר נתן את התשובה השלילית הסופית של ישראל. וחפז ישמעיל אמר בפגישה הזאת, ברור שהולכים על מסלול אחר. אם המסלול הזה הגיע לסוף דרכו, יש מסלול אחר.
היה גם ניסיון לתיווך באמצעות השעה האיראני.
רגע. נכון, היו כמה ניסיונות, אבל אני מדבר כרגע על הנושא המרכזי הזה, הוא חזר ודיווח לסעדת שזה הגיע לסוף הדרך, ובסופו של דבר, בעקבות זה נסע סעדת לדמשק, להציג לאסד את המסלול הצבאי, וביקש לו להצטרף, ואז אסד אמר לו, תראי לי תוכנית המלחמה, פה המקור שלי זה בסיוני. בסיוני הנספח צבאי בדמשק בזמן המלחמה וכל החדשים שקדמו, השתתף בכל הפגישות האלה.
אחר כך היה קשר, בשגרירות בארץ.
כן, היה לי קשר מאוד מאוד הדוק איתו במשך הרבה שנים, והוא בשיחות שלנו תיאר לי את מערכת היחסים האחורה שהתפתחה בין סעדת לבין אסד בעקבות המלחמה, שום שאסד אמר לו, תראה לי תוכנית מלחמה, קבעו צוותים משותפים, הציגו תוכניות, והיה ברור שמצרים הולכת למלחמה מוגבלת עד אורך התעלה, ואז אסד אמר, אם ככה אני לא מצטרף, ובסוף הוא הבין מסעדת שהם יגיעו עד המיצרים. ולאחר שסעדת הופתע באיזה קלות עברו את קו ברלב, הוא נתן הוראה לשזלי, הרמטכ"ל של המלחמה, להתקדם לכיוון המעברים, שזלי סרב, אמר לו, זה לא תוכנית המלחמה, אין לנו כיסוי אווירי, הוא יצר קואליציה עם שני ראשי הארמיה השנייה והארמיה השלישית, כדי לתמוך בעמדה הזאת, זאת העמדה שהציגו לסעדת, סעדת לא קיבל את זה, ובכלל הוא נכנס לקרע גדול מאוד עם שזלי, בעוד עניין, אחרי הצליחה, שזלי הציע להשיג את הכוחות מהגדה המערבית בחזרה, כדי לתקוף את ה...
אחרי הצליחה של צהל.
של צהל, הציע לתקוף אותם, ואז סעדת, אתה לא הבנת את כל העניין, כל העניין הזה, השיעות שלנו שם, אמרתי לך לפני המלחמה, תשיגו 10 קילומטר מעבר, 10 סנטימטר מעבר לקו, ותחזיקו שם את הדגל, ושתחזיקו שם מעמד בכל מצב. ובעקבות שני הדברים האלו, הוא בעצם פיטר אותו, ומינה את גמבסי לרמטכ"ל, ולא פרסמו את זה במהלך המלחמה, מינה את שזלי לשגריר בלונדון לאחר המלחמה, שמע בלונדון שהוא משמיץ אותו, משום שהוא אומר בעצם, המהלך הזה של ה-14 לאוקטובר, לכיוון המעברים, בעצם כל העניין התברר לנו, היה שם...
העברת דיוויזיה 4-21 למזרחה.
היה בעצם, כל הדבר נודע לנו, והיה שם מערב גדול, הם איבדו 200-250 טנקים, דבר שאפשר את הצליחה בסוף של הדבר, וגם, ושזלי דיבר על צעדת כאשם בכל השינוי הזה. ואז הוא פיטר אותו מתפקידו בלונדון, ומנה אותו לשגריר בפורטוגל. שם הוא כתב את הספר שלו, גם תורגם לעברית על המלחמה, הזמין אותו לבוא לצנזורה המצרי, הוא סרב לבוא, הוא ברח מפורטוגל לאלג'יריה, ישב באלג'יריה, הקים ועד נגד סעדת, ובעצם סעדת הזמין אותו לדין, את הרמטכ"ל הגיבור של המלחמה, הוא קיבל 3 שנים של מאסר עם החרמת כל רכושו האישי שלו בפניו, בסוף הוא חזר, היה מסע ומתן, לקח עורכי דין, שנה לפני רצח סעדת הוא חזר, אבל בעצם נוצר קרע גדול בינו לבין הסורים, אסד הרגיש כאילו הוליך אותו שולל בהקשר הזה.
אז תראה עמוס, 3 אנשים שהיה לך קשר כזה או אחר איתם, ישיר או עקיף, נרצחו. האחרון היה יצחק רבין, לפניו אנואר סאדאת, ועוד קודם הנשיא קנדי. שבוע לפני אותו יום בדאלאס, אתה במקרה בניו יורק במלון אמריקנה, באירוע של ג'ורג' מיני, ראש ה-AFL.
ועידה שנתית שלה.
ועידה שנתית, ובבוקר אחד, אולי אורח הכבוד, זה הנשיא קנדי, ספר.
מה שקרה זה, הייתי אז בכלל בהרווארד, באותו סמינר שהשתתפתי בו, וקיבלתי טלפון מרוח המשל, שאמר לי שהם קיבלו הזמנה לשלוח נציג ההסתדרות לוועידה של ה-FLCIO, שהיא מאוד חשובה, נשיא מופיע, נשים מאוד מרכזיים, ומאחר והזמן קצר, ויש ויכוח גדול מי יסע, מה יסע, עלתה רעיון, מיד ואני כבר בארצות הברית, שאני אייצג את ההסתדרות, ואני אסע מבוסטון לניו יורק, והם יודיעו למשרד של ג'ורג' מיני, שאני הנציג הרשמי. הגעתי לניו יורק, מקמתי במלון, והצגתי את עצמי לפני המזכירה של מיני, שמה וירג'יניה טיאס, אני לא זוכר את שמה, וקיבלתי בג' וכל מה שקשור, ואת התוכנית וכל הדברים האלה, ואחרי זמן כשהתחילה הוועידה באותו בוקר, היא ניגשה אליי, ואמר לי, תראה, ג'ורג' מיני מבקש, יהיו 5 אנשים ממדינות שונות שהתלוו אליו, לעלות לנשיא קנדי, שהוא מוקם בקומה 20 למעלה, יש לו מהסוויטה של הנשיא, להתלוות אליו, לרדת לאולם הוועידה, היו 5,000 צירים, זה ועידה ענקית. ויציג כל אחד מכם יציג בפני הנשיא, ו...
לתת נופך בינלאומי.
איזשהו נופך בינלאומי לעניין הזה, ושמחתי על כך, והצטרפתי למשלחת הזאת, ועלינו לקומה, כמה דקות לקומה 20, נכנסנו ללשכה של הנשיא שם, ו... מיני הבין שהוא מיד הנשיא, עוד מעט, עוד 15 דקות, 20 דקות צריך לרדת למפגש. והמזכירה מתנצלת שיש פגישה חשובה של הנשיא, ושנשב ונחכה. ישבנו שם בפתח דלתו של הנשיא.
איך התנהגו המאבטחים של הסיקרט סרוויס?
היו שם מאבטחים, אבל היו מאוד אדיבים, היה מאוד נחמד, לא היה שם צבע יוצא דופן. ואחרי איזה 10 דקות יוצא אלי סטיבנסון, שאז שגריר ארצות הברית באום, שעצמו התמודד לנשיאות קודם לכן, יחד עם קנדי.
ב-56, קנדי רצה ולא הצליח להיות המועמד לסגנו,
נכון.
בעצם להיות היריב של ניקסון כמועמדים לסגן נכון. הנשיא.
ואז הם יוצא, וככה מאיר לג'ורג' מיני מתנצל שהתעכב, סטיבנסון הגיע הנה כדי להזהיר אותו, יש לו תוכנית לנסוע לטקסס בעוד שבוע, שלא יעיז לנסוע לשם, משום שהוא עצמו היה שם סטיבנסון, והתקבל בהפגנות, וצעקו לו רדניק, והוא אומר לו, תשמע, זה לא מקום...
מפגינה הקטה בו בשלט בראש, הוא כן. ממש נפצע.
כן, ואמר, זה לא מקום ידידותי, ואני מציע לך, באתי במיוחד להזהיר אותך, ולהפציר בך לא לנסוע, לא בשלב הזה. אני זוכר את זה כמו היום.
דווקא בדלס, טקסס, מכל המקומות.
ובסופו של דבר הוא נסע את הנאום. אגב, כשהוא הציג אותי, הוא סיפר שהוא ביקר בארץ, הוא היה אורח של בן גוריון, בשדה בוקר, הוא סיפר שם אנקדוטה שהמכונית התקלקלה, והם עמדו ודחפו את המכונית, וגם בן גוריון עצמו עמד ודחף את המכונית שלו. לפני שנסעתי לוושינגטון, נסעתי להיפגש עם בן גוריון, והוא סיפר לי מצד שלו על הפגישה הזאת, אמר, צוצי כזה יום אחד נשיא, לא חלמתי על זה בכלל. כך הוא אמר לי באותה...
כן, הוא גם התפעל מהמראה הנערי שלו גם לאחר שנבחר.
על כל פנים, מה שקרה זה שפתאום היה הרצח הזה, הייתי אז כבר בחזרה בבוסטון, ובוסטון בכל אופן, מסצ'וסט זה אזור בחירתו, וכל המורשת המשפחתית סביב בוסטון, בעצם אמו נסעה לבנו של ראש עיריית הניפיץ, זה היה פיצ'גרלד שהיה ראש עיריית בוסטון, בעצם...
כן, היא הייתה הבת של הפוליטיקאי המקומי.
המקומי שהיה לו מאוד כוח.
ניסה לג'וזף קנדי.
נכון, בסופו של דבר, בתוך כל המערך הזה, אחת המשתתפות בסמינר שהייתי הייתה, וישבה על ידי, הייתה המזכירה האישית שלו הרבה שנים, בזמן שהיה סנטור. ואז הייתי מאוד ככה בשוק, מה קרה אחרי שבוע? יש לו שנים שהנושא הזה הלך ונחקר, וקמו המון ספרים, וכל מיני קונספירציות למיניהם. והייתה לי גם איזו תיאוריה מסוימת של קובה, כל מיני אסמכתאות, שאין זמן להרחיב בעניין הזה, אבל לאחר שהיה ניסיון לרצוח את האפיפיור, כמה שזה מוזר, הרוסים יחדו לחסל את האפיפיור הפולני, שהוא עזר לסולידריטי מאחורי הקלעים.
באמצעות מתנקש אלבני.
אלבני. שמו היה אגי. אבל מה שהתברר לי, שבעצם היה מתנקש, היו שניים, שהם לא ידעו אחד על השני, והשני צריך לרצוח את אגי.
ומי יהיה השלישי שירצח את השני?
לא היה שלישי, אבל אגי הבין את זה וברח, והסגיר את עצמו למשטרה, ותיאר את כל העניין, אחר כך ניסו למצוא את השני, אז זה סיפור בפני עצמו.
אז זה הביא אותך...
רגע, זה הביא אותי למחשבה...
למתנקש לי הרווי אוסוולד.
נכון, זה הביא אותי למסקנה...
שאותו רצח ג'ק רובי היהודי, רובינשטיין, ואתה...
מאז,
כן,
מאז,
שערת.
מאחר ואני, אני מאוד העסיק אותי, מדוע נרצח ג'ק רובי?
לא, לי הרווי אוסוולד.
מדוע ג'ק רובי רצח את לי הרווי אוסוולד? והאם יש פה איזה קשר בעניין הזה? אגב, מצאתי סימוכים מאוד מעניינים, למרות ועדת וורן, שבעצם קבעה שלא היה מאחורי זה איזשהו עלילה, הוא עשה את זה על הדעת עצמו, מצאתי דברים של גולדה בהקשר שהיא אמרה, בארכיון המדינה יש איזה כמה משפטים שלה בהקשר הזה, שהיא לא מאמינה שלי הרווי אוסוולד עשה את זה על דעת עצמו, והיא משוכנעת שמישהו עמד מאחורי זה. כך יש עדות, אמירה שלה בהקשר הזה. אחר בנושא הזה מאוד מאוד סקרן אותי, קראתי כל דבר שהיה בעניין, כולל את ועדות וורן, וראיתי גם עדות של מרינה, אשתו של אוסוולד הרוסיה, ושהיא אמרה בעדות הזאת שהוא העריץ את קנדי, והאיש שהוא ראה בו כאשם בכל מצבו, זה קונלי מושל טקסס, משום שהוא היה שר הימייה, והוא, אוסוולד, שהוא השתחרר מהמרינס, הוא בעצם קיבל תעודה של...
שחרור בקלון.
בהתחלה
שחרור בכבוד, אבל אחר כך...
בכבוד. שהוא נסע לברית המועצות, שהוא חזר משם וכל זה, הוא קיבל מכתב בחתימתו של קונלי, שהיה שר המיה, שהוא מקבל תעודת קלון על כל העניין הזה, והוא כתב לו מספר מכתבים, לא קיבל תשובה.
אז עכשיו תעצור רגע, כי צריך לתאר את המכונית הפתוחה שבה נוסע הזוג קנדי, ג'ון וג'קלין, מאחור, ובמושב הקדמי ליד הנהג יושב המושל קונלי.
קונלי ואשתו, נלי. זה כל כך סמלי, שהתחלתי לחקור את העניין דרך אוסוולד, דרך רובי, ג'ק רובי, מצאתי שהוא בעצם משפחה יהודית, שחייתה בשיקגו, 8 ילדים, הוא ילד החמישי, ומנערותו היה במוסד לילדים עבריינים. הוא הסתבך, ואז הוא עבר לטקסס, והוא עסק במועדוני לילה, וכל הדברים האלה, היה לו גם רב שהיה קשור אליו, סילברמן אחד, אני לא נכנס לפרטים האלה, אבל בפועל מה שקרה זה שהוא גם נכנס לקשיים, בסוף הוא הצליח לקנות איזה מועדון של חשפניות, הוא הסתבך עם החוק, ורצו לסגור לו את המועדון, והוא חשב שהיחידי שיכול לעזור לו זה המושל, והוא כתב לו מכתבים ולא ענה, נוצרת לו טינה מאוד רצינית כלפיו. והגעתי למסקנה שיש איזה קשר בין...
שני שונאי קונולי.
שני קונולי, ולא סתם הוא רצח אותו. ויותר ויותר שקראתי הרבה ספרים ומחקרים וקונספירציות וכל מה שקשור בהקשר הזה.
יש איזה סופר או שניים, נניח רסטון הבן, שגם מאמינים כמוך בשערה הזאת.
ואז הגעתי למסקנה בסופו של דבר, שמי שעמד מאחור, קודם כל, צריך להבין, לי אז אוסוולד עמד שם עם רובץ אלפים איטלקי, שהוא הזמין אותו בדואר, בטקסס אגב יש חוקי נשק מאוד מאוד ליברליים, למרות שהיא מדינה קונסרבטיבית, אבל אפשר להזמין בדואר נשק, והוא הזמין את הרובה האיטלקי הזה, לא יקר במיוחד, הוא ניסה כמה חודשים לפני זה לרצוח גנרל
בדימוס, אדווין ווקר.
אדווין ווקר, ונכשל בקטע הזה, ובסופו של דבר, רובי ניצל את העובדה שהוא היה די אומלל ולא מצא עבודה, בסוף הוא התקבל לעבודה שם בדפוזיטורי סטור באותו בניין.
מחסן הספרים
של... מחסן הספרים של עיריית... של
מחלקת החינוך.
מחלקת החינוך. והוא בסופו של דבר מהקומה השישית, אז למעשה רובי הציע לו, הוא הציע לו לרצוח את המושל.
בתשלום.
בתשלום, והיה ויכוח על התשלום, והוא אמר, אני אתן לך חצי עכשיו, חצי אחר כך, ובסופו של דבר התפרסם בעיתון המפה של
בריחה של אוסוולד.
לא, של הנסיעה של הנשיא.
של המוקדה, כן.
של המוקדה. אגב, אחרי הרצח זה כבר מתפרסם לחורת הביקור. ואז הוא ראה את העניין הזה, הוא בא לאוסוולד, הציג לו את כל העסק הזה, ואמר, אתה יושב בבניין הזה, הוא יהיה מתחתך, ובסופו של דבר הכוונה היה לרצוח את קונלי. מה שמאוד מעניין.
קונלי אכן נפצע.
אגב, נפצע קשה. הוא... היו שתי פגישות בין קנדי לבין קונלי לפני הביקור. קונלי נסע במיוחד לבית הלבן, היו הרבה חששות. בעצם מה שקרה זה שקנדי נערך לבחירות.
וזאת המדינה של ג'ונסון, של סגנו.
המדינה של ג'ונסון, וג'ונסון היה קרע גדול מאוד במפלגה דמוקרטית, בין החלק הליברלי של סנטור ירברו, דן ירברו, לבין החלק של קונלי,
הקונסרבטיבי. סנטור מטקסס.
סנטור מטקסס מאוד משמעותי. והוא נסע כדי להבטיח שאם הביקור יהיה, שירבר לא יהיה בחזית הביקור, שהוא יהיה תמיד בשולחנות נפרדים, במקום אחר. הביקוח שלהם גדול מאוד. מצד שני, התמיכה של קנדי דווקא בא מהחלק של ירבר. הוא היה פה בדילמה מאוד קשה בהקשר הזה. היה לו הרבה לבטים בכלל להגיע לשם. הוא שלח את ג'ונסון שיגיע להסדר בתוך המפלגה, והוא נכשל. ואז ג'ונסון בא ואמר לו, רק אתה בחסות הנשיאות יכול להגיע to iron the differences, מה שנקרא.
לגהץ את
הניגודים. לגהץ את הניגודים. ובפועל, מה שקרה זה שהוא היה במכונית, אמרה לו נלי, אשתו של קונלי, כל החששות שלך עליהם יסוד, תראה איך מקבלים אותך בכבוד ובאהבה, שגרמת המשפט היו העיריות.
והטענה של מומחי ועדת וורן הייתה שאותו כדור שפגע בקנדי...
פגע בקונלי.
פגע גם בקונולי.
אגב, קונלי נפצע די קשה, הוא נפגע בריאות, הוא היה במצב די קשה, קונלי. זה לא היה כל כך פשוט בהקשר הזה. אחר כך הוא עבר למפלגה רפובליקנית, והוא גם היה שר אוצר.
כמעט סגן נשיא, כמעט שר החוץ, מצבה של ישראל היה רע הרבה יותר.
נכון, על כל פנים, התיאוריה שלי, יש לה גם תימוכים שונים, זה שבעצם הכוונה הייתה לפגוע בקונלי ולא בקנדי, אבל התברר לי עוד דבר מעניין. קנדי, היו לו בעיות קשות מאוד בריאותיות,
אדיסון, אדיסון.
אבל הוא הלך עם חגורה מאוד גבוהה בגופו.
סוג של מחוך.
כמו של מחוך. כן. הוא לא יכול היה להוריד את ראשו אחרי העירייה הראשונה, או להשתתח שם. הוא ישב ככה, ואז הוא קיבל את העירייה השנייה שפגע
במוחו,
שהייתה פטלית בהקשר הזה. כל פעם, התיאוריה שלי הייתה, לגופו של עניין, שהכוונה הייתה לחסל את קונלי ולא את קנדי.
עמוס, פגשת את רבין בתקופה שבסמוך להתנקשות בו?
כן, פגשתי אותו. אגב, אנחנו שיחקנו טניס ביחד כ-15, 18, 20 שנה כל שבת. וגם שלא, כבר בתקופת כהונתו השנייה, המשכנו במשחקים, ושיערנו שעה לאחר המשחק לשיחה בינינו על דברים שונים. ונפגשנו ביום במקרה נפגשנו גם ביום חמישי, הוא אמר לי שהוא לא יוכל בשבת לשחק, יש לו איזה דלקת בעין, ואנחנו נפסח פעם אחת, זה לגבי שבת הקרובה, ובסופו של דבר, יש נעצרת וכל מה שקשור לזה, כך שראיתי אותו ממש מספר ימים לפני כן, וקרה מה שקרה.
והוא חסר לך.
מאוד, 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 גם בצד האישי. יש לי גם הרבה, חגרנו ביחד יומי הולדת משותפים שלו ושלנו, וגם בצד המשפחתי, שבני הבכור נולד בוושינגטון, הוא היה הסנדק שלו, וגם כאשר הוא קיבל את, גם, שני הבנים שלי גמרו קורסינים ביחד, הוא היה שר ביטחון, והוא העניק להם את דרגות הקצונה, הם היו חניכים מצטיינים, ושתי פלוגות נפרדות, היה שם טקס, הטקס היה בדימונה, והוא העניק להם, הוא העניק לאודי, זה הבן הבכור שלי, גם מדרגת את הציקת הממם שלו, לאחר שהוא היה סנדק שלו בלידתו. היינו מאוד קשורים גם בצד המשפחתי.
אודי כתב ספר מאוד מעניין על ארז גרשטיין, תמצית געגוע.
ארז היה, אודי היה קצין המודיעין שלו ביקל, היה איתו בגולני, הוא היה, שהוא היה מחט, הוא שלח אותו לקורצינים, ובעצם ארז מאוד מאוד, היו בהם גם הרבה אימותים, וגם היו בהם שיתופי פעולה יפים, ושארז נהרג, הגיע ההורים של ארז, לביתנו בהרצליה, אודי כבר היה בהרווארד, הוא נסע ללמוד, הוא עשה דוקטורט בארצות הברית, ולמד שם, והם הגיעו עם ארגז פלסטי לבן, עם כל המסמכים של ארז, ואמרו, תמסרו את זה לאודי, כבר ידע מה לעשות עם זה. תלצלתי לאודי, ולפני בחינות, הוא עזב את הכל, הוא חזר לארץ, נסע ישר לרשפים לביתם, רפאל אביו של ארז כבר חלה מאוד, כבר היה מושפז בתל השומר לאחר מכן, והוא ישב שם חודשים, וראיין הרבה אנשים, גבי אשכנזי מאוד עזר לו, וגם מופז, ובעצם כתב את הספר על ארז ועל מלחמת לבנון, באספקלריה הזאת של מערכת היחסים עם ארז.
עמוס ערן, סיפור מרתק, תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה, אני מקווה שהצלחנו להקיף חתיכת חיים, מה שנקרא.
מה שלא הוקף, יוקף בפעם הבאה, בינתיים בהקפה.
תודה רבה, תודה אמיר.